בני קורח לא מתו. כך מופיע בספר במדבר, פרק כ"ו, פסוק י"א. פסוק זה אמנם לא מופיע בפרשתנו, אך בהחלט קשור לנעשה בפרשה, בוודאי לפי שמה, קורח. אנו יודעים כי האדמה בלעה את קורח, דתן ואבירם ואת כל היקום אשר ברגליהם. על בסיס האמור, בדברים י"א ו"ו. אך הפסוק הנ"ל שהזכרנו אומר כי בניו של קורח לא מתו. אם כן, באיזה מצב ספירה הם נמצאים? ולמה בכלל הפסוק מייצר התייחסות נפרדת עבורם? בדרך כלל הבנים הם ממשיכים של האב. עובדה מוגמרת היא כי אצל דתן ואבירם המצב אינו כן, משפחתם קלטה בתוך האדמה. במה התייחדו בני קורח? נתחיל במדרש אגדה המפורסם, המופיע בפרשת פנחס, פרק כ"ו, סימן י"א. ובני קורח לא מתו, לכך נאמר פרשה זו, להודיע כוח התשובה, שבני קורח בתחילה היו עם אביהם, ולבסוף הרהרו כולם לעשות תשובה, והצילם הקדוש ברוך הוא, ונתבצר להם מקום בגיהנום. על שלושה עמודים שלא יגיעו להם חום האש, והתחילו לומר שירה, ועליהם מפורש, בספר תהילים, למנצח על שושנים לבני קורח מזמור, שעשו ליבם רך כשושנים. ומה היו אומרים? רכש ליבי דבר טוב. אומר אני מה עשה אל המלך. ומי היו? אסיר ואלקנה ואבי אסף. המדרש אגדה תולה את הישרדותם של בני קורח לאחר המאורע ביכולת החזרה בתשובה. בתחילת הפרשה בני קורח ליוו את אביהם. לבסוף הרהרו בתשובה. אין כאן חזרה בתשובה מלאה, אלא הרהור. אם כן, למה הקדוש ברוך הוא מציל אותם? הרי הם לא הספיקו לחזור בתשובה באופן מעשי. התייחסות לנקודה זו עולה במסכת קידושין, בדף ממתת, עמוד ב'. על מנת שאני צדיק, אפילו ראש הגמור מקודשת, שמה הרהר תשובה בדעתו. כלומר, אדם שמקדש אישה על מנת שהוא צדיק, גם אם הוא באופן ציבורי וידוע אדם רשע, האישה מקודשת. היא אינה מקודשת מספק, אלא מקודשת באופן מלא, לפחות לפי דברי הגמרא. זאת, משום שאולי הרהר תשובה בליבו. לא מדובר על ידיעה ודאית שנבדקה מיד, אלא מפאת העובדה שאולי חשב לחזור בתשובה. עצם התכנותו של הרהור מייצר כאן אפשרות לחלות הלכתית. הדבר מעניין הוא שנוצרת כאן קפיצה אדירה. על ידי ספקו של הרהור התשובה, ההלכה יכולה להתייחס לאותו אדם כצדיק. הגמרא לא נוקטת בתנאי של על מנת שאני אדם כשר וטוב, אלא צדיק. אם כן, כוחו של הרהור תשובה ואפילו ספקו, מאפשר לאדם להתקדם אל הקדוש ברוך הוא משמעותית. מכאן מדרש אגדה יהיה מובן יותר כאשר הוא טוען, כי הרהור התשובה של בני קורח הצליח להגן עליהם מן הדין. המדרש ממשיך ואומר כי שלושת בני קורח ניצלו אמנם מההיבלעות באדמה, אך נוצרו עבורם שלושה עמודים עליהם הם עומדים ואומרים שירה. אותם עמודים מונעים מהחום הסורר בגיהנום להגיע אליהם ומאפשר להם לומר את מזמור התהילים. נשים לב לדבר חשוב. הרהור התשובה והפרישה מאביהם לא מנע את ירידתם חיים שאולה. אין מקומם בעולם החיים יותר. אך ההרהור מנע את העונש המלא. רש"י ממשיך כיוון זה בדבריו. כך הוא אומר על הפסוק בפרשת פנחס, ובני קורח לא מתו, הם היו בעצה תחילה. ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה בליבם. לפיכך נתבצר להם מקום גבוה בגיהנום וישבו שם. ניתן להבין את רש"י בשתי צורות. המשמעות הראשונה זהה לפרשנותו של המדרש אגדה. עדת קורח כללה את בניו של קורח ואת שאר הציבור שנלווה עמהם. בשלב כלשהו בניו של קורח נטשו את האירוע והרהרו תשובה. לכן נתבצר להם מקום גבוה בגיהנום ששם הם יושבים. מדרש אגדה עצמו לא מגדיר את הגובה של מקומם של בני קורח, אך ניתן להבין בקלות כי הפרשנות היא אותה פרשנות. מקום שבו אש הגיהנום לא מגיע. אך ניתן לפרש את הדברים גם בצורה אחרת. הביטוי תחילה ניתן לפרשו כמנוגד לחזרתם של בני קורח בתשובה בהמשך. אך ניתן גם לפרשו כמתאר את חלקם של בני קורח באירוע. מעין הביטוי המופיע במסכת סוטה בדף י' א' עמוד א', ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל. תנא הוא התחיל בעץ התחילה, לפיכך לקה תחילה. הוא התחיל בעץ התחילה דכתיב ויאמר אל עמו, לפיכך לקה תחילה כדכתיב ובך ובעמך ובכל עבדיך. פרעו הוא זה שחשב על הרעיון לפגוע בעם ישראל. לפיכך במכת צפרדעים המתוארת באותה הגמרא במסכת סוטה הוא זה שלוקה ראשון. הביטוי המופיע בגמרא הוא התחיל בעצה תחילה, במובן זה של הוגה הרעיון. בניו של קורח לפי כיוון זה, בפרשנותו של רש"י, היו מיוזמי הרעיון לפגוע בסמכותו של משה וליטול אותה. בנוהג שבעולם, כאשר לאדם יש רעיון, הוא משתפו עם בני משפחתו, בני משפחו לעתים מחזקים רעיונות, במיוחד כאשר מרגישים פגועים או מנוצלים עבורו. מעין העולה במגילת אסתר, בפרק ה' י' א' עד י' ד', ויספר להם המן את כבוד אושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן אף לא הביא האסתר עם המלך אל המשתה אשר עשתה כימותי, וגם למחר אני כעולה עם המלך. וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך והיתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח, והייתה ודאו לפני המן ויעש העץ. כאשר המן חוזר על ביתו עם ההזמנה למשתה עם אסתר, הוא מספר לכל באי ביתו את מקומו וכבודו. לאחר מכן הוא מעיד על עצמו, כי כל זה לא שווה עבורו מאומה לאור זה שמרדכי מבזה אותו. בני הבית מנתבים את כעסו של המן לפרוצדורה מעשית, תבנה עץ לתלייתו של מרדכי. להבדיל, ניתן לחשוב לפי הכיוון שאלינו, כי גם בניו של קורח עזרו לאביהם להגות את ההפגנות והמחאה כנגד משה, לאור חוסר סביעות רצונו שהפגין בבית. אגב, פירושו של רש"י נביא את פירושו של הברטנורה על רש"י, שעל בסיס הכיוון השני שאלינו, מובן ביותר. וכך מופיע בפירוש רבי עובדיה מברטנורה על רש"י בפסוק, ובני קורח לא מתו, הם היו בעצה וכולי, עד נתבצר להם מקום וכולי, פירוש נתבצר מלשון עיר בצורה, כלומר נתחזק להם מקום גבוה. ואחרים פירשו לשון מניעה כמו לא ייבצר מהם, כלומר נמנע מאחרים בשבילם. ואומר כי זה עונשן לשב בדד בגהנום מידה כנגד מידה מפני המחלוקת שהיו גורמים להבדיל איש מחברו. הברטנורה מבאר בשתי צורות את הביטוי נתבצר להם מקום בגהנום. הפירוש הראשון הוא הפירוש המוכר, נבנה עבור המקום מיוחד בגיהנום לאור חזרתם בתשובה. הפירוש השני הוא חדש, נבצר מלשון נמנע. נוצר עבור בניו של קורח מקום מיוחד בגיהנום המרוחק מכל שאר התושבים. לא מדובר כאן על מקום אחר שבו האש לא שולטת. יכול להיות שאכן בגלל הרהורי התשובה אכן מקום זה הוא מקום שבו האש לא שולטת, אך תשומת הלב והמיקוד הם אחרים. המקום מבודד ומרוחק, כדי להניש את בניו של קורח מידה כנגד מידה. הם ניסו לייצר מחלוקת ותרעומת כנגד משה, לכן הם מוחלקים ומובדלים משאר תושבי המקום בו הם נמצאים. דבר דומה נאמר גם על מצורה. אולי זו הייתה ההשראה של הברטנורה. וכך מופיע לגבי מצורה בספר ויקרא פרק י"ג פסוק מ"ו, כל ימי אשר הנגע בו יטמע תמהו בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. המצורה מצווה כל זמן שהנגע נמצא בו לשבת מחוץ למחנה בבידוד. הגמרא במסכת ערכין בדף ט"ז עמוד ב' דורשת על פסוק זה את הדברים הבאים. בא מיני רבי שמואל בר נדב מרבי חנינה, ואמרה לה רבי שמואל בר נדב חתני דרבי חנינה מרבי חנינה, ואמרה לה מרבי יהושע בן לוי, מה נשתנה מצורה שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו? הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו, לפיכך אמרה תורה בדד ישב. הגמרא דרך שאלת רבי שמואל בר נדב מנכיחה את הרעיון הבא. המצורע אמר לשון הרע שגורם להבדיל בין איש לאשתו ובין אדם לחברו, משום שהוא מפיץ דברים רעים האחד על השני. אם כן, אם הוא רוצה לגרום לפילוג, עונשו הראוי ביותר הוא לשבת בצג ולהתפלג או להיחלק מן המחנה, כך שהוא יהיה זה שלא ירצו להתחבר אליו. אם כן בעלי המחלוקת לפי הברטנורה שאינם בני קורח, ראוי שישבו בצד גם במקום בעונשם גדול, משום שהם אלו שגרמו לאותה מחלוקת מפורסמת. במובן זה, הדברים הם מסתדרים כמין חומר עם הפרשנות השנייה שהעלינו, כי בני קורח היו בעצה תחילה בין יוזמי התהליך של מחלוקת קורח ועדתו. הגמרא במסכת סנהדרין מביאה סיפור הממחיש את עונשם של בני קורח ומוסיף נופך. וכך מופיע במסכת סנהדרין בתלמוד בבלי בדף קי עמוד א'. ובני קורח לא מתו, תמה משום רבינו אמרו מקום נתבצר להם בגיהנום, וישבו עליו ואמרו שירה. אמר רבא בר בר חנה, זימנך דה וכאזינה באורך. אמר לי, ההוא תאיה, תא ואחווה לך בלואי דה קורח. אזיל חזת רי ביז אי דה וכנפק כתרה מניו. שקל גבבה דה אמרה, אם שאימאיה, ואות ויברש רומחי ואחלפי האתם. איכרח. אמר לי, עצית מה שמעת, ושמיד דבו כאמרי הכי, מושבת אותו אמת ואין בדעין. אמר לי קוד לתין יומין מהדרלו גהנום כבשר בתוך קלחת, ואמר הכי, מושבת תורתו אמת והן בדעים. הגמרא מתארת מקום מסוים שרבא בר בר חנה מובל על ידי גוי אליו. הגוי טוען כי שם עדת קורח בלועה. הם מגיעים יחדיו למקום שיש בו חור באדמה בין שני מקומות שיוצא מהם קיטור. הגוי לוקח צמר ומרטיב אותו, שם את אותו הצמר בראש הרומח ומעביר על אותו מקום, והצמר נשרף. פעולה זו מראה כי החום שם גדול עד מאוד. הגוי מזמין את רבא בר בר חנה להקשיב לקולות שיוצאים מאותו מקום. רבא בר בר חנה אומר כי הוא שומע את המשפט מושבת תורתו אמת והן בדעין. כלומר הבלועים מודים כי מושבת תורתו הם הצודקים ועדת קורח הם בדעים, שקרנים. המשך הסיפור הוא כי עדת קורח הם כבשר בתוך גדרה על האש שכל חודש מורגש החום מחדש. הדבר מוסיף נופך לדיוננו משום שרשי על הסיפור טוען כי הגיהנום עולה כלפי מעלה לאותה גדרה ושורף את בשרם של עדת קורח. בציורנו גם אם המקום הקר שנשמר לבני קורח אכן קר, הגיהנום לפי סיפור זה עולה כלפי מעלה. לא פלא הדבר כי בני קורח ממשיכים לומר את אותו מזמור כאשר הם חשים את האש מתקרבת לעתים קרובות עד מאוד. לכאורה לפי המדרש הזה פעם בחודש. נקודה לא ברורה דיה בהקשר של בני קורח עולה במסכת מגילה בצורה אגבית. כך מופיע במסכת מגילה דף י' עמוד א', רבי חנין אמר אדם הבא מבני אדם שעומדין ברומו של עולם. ומנין הוא בני קורח, דכתיב ובני קורח לא מתו. רבי חנין מדבר על איש אחד מן הרמתיים צופים על הוא אלימלך בעלה של נעמי. מה הם רמתיים? לדעתו מדובר על אנשים שעומדים ברומו של עולם, והם בני קורח. לא ברור כל כך מה הכוונה בעומדים ברומו של עולם. האם הכוונה לאותו מקום גבוה בגיהנום? האם להפך הכוונה למקום בגן עדן? נאלץ להישאר כאן בקושייה. עד כאן ראינו מספר דעות התומכות בעיקרון שבני קורח ירדו לגיהנום, אך נוצר עבורה מקום מיוחד שם. עתה נראה מספר דעות התומכות בכיוון הפוך. בני קורח לא נאלשו בכלל בכניסה לבטן האדמה. נתחיל בתרגום המיוחס ליונתן, אשר מעט אמורפי. ובנוי דה קורח לא אהבו בעיתתה דה אבון, ואזלו בתר ולפנה דה משה נביאה. לא מיתו במותנה ולא לקו בעקידתה ולא תמעו בבליעת הרעה. התרגום יונתן טוען כי בני קורח לאור העובדה שכלל לא היו בעצתם של אביהם, לא מתו ולא נשרפו ולא נבלעו באדמה. הם לא החזיקו בטענתו של אביהם בניגוד לכיוון שאלינו ברשו. הם עזבו את מורשתו. כיוון דומה עולה בבחור שור. וכך הוא אומר, ובני קורח לא מתו, ואף על פי שאמר ואת כל האדם אשר לקורח, היינו עבדיו ושפחותיו. אבל בניו כבר היו מוחלקים ממנו ולא נצטרפו עמו במחלוקת, ולא מתו. הבחור שור מתרץ קושייה שעולה מהפסוקים. בבליית עדת קורח כתוב, כי האדמה בולעת את כל האדם אשר לקורח. מהו אותו ביטוי? בפשטות הכוונה לכל בני האדם שקשורים למשפחה. אם כן, גם הילדים בכלל זה. עונה בחור שור כי הבנים היו מוחלקים ממנו, כלומר פרשו מהתרעומת והמחלוקת. ומכאן שלא מתו עם אביהם. הפסיקת הזוטרתה לוקח את הכיוון של בני קורח כנקיים מעונש צעד אחד נוסף. כך מופיע בפסיקת הזוטרתה במדבר פרשת פנחס דף קוף למדבט עמוד א', ובני קורח לא מתו, שהיו מנוסי המקדש, שנאמר כי עבודות הקודש עליהם בכתף יישאו, ולא נמצאו עם קורח אביהם. הפסיקתא טוען כי בני קורח לא רק שלא מתו, אלא שמרו את משמרת הקודש, על ידי נשיאת הכלים על כתפיהם. אין מבערב תימוכין לרעיון זה, אך מתוך הקשרם המשפחתי מובן שהם נשארו בתפקיד הקודם שלהם, נשיאת כלי הקודש, כשאר בני קהת. האבן עזרא מוצא תימוכין לחיותם של בני קורח. כך אומר האבן עזרא, ובני קורח לא מתו, והעד שמואל ובניו ובני בניו, שהם המשוררים, והם הנקראים הקורחים, לבני קורח מזמור, גם בתורה כתוב משפחת הקורחי. שמואל ומשפחתו מתייחסים למשפחתו של קורח, כעולה מספר דברי הימים א', פרק ו', פסוקים ח' עד י' ג', בני קהת עמינדב בנו, קורח בנו, אסיר בנו, אלקנה בנו ואביאסף בנו, ואסיר בנו, תחת בנו אוריאל בנו, עוזיה בנו, ושמואל בנו, ובני אלקנה עמסי ואחימות, אלקנה בני אלקנה, צופי בנו ונחת בנו, אליאב בנו, ירוחם בנו, אלקנה בנו, ובני שמואל, הבכור, ושני, ואביה. אם נתעלם מבעיית היחוס של שמואל לשבט לוי מול התיאור המופיע בספר שופטים המייחס אותו לשבט אפרים, וניתן כמובן להסביר זאת, נראה כי שמואל ובניו מיוחסים לבני קורח. ניתן כמובן לומר כי צאצאי קורח נולדו לפני בליית האדמה, וממילא הן הצירה של השושלת של קורח, ויכולה להתקיים גם אחר המחלוקת. אך בפשטות ניתן להבין את הסברה של אבן עזרא וסיעתו, משום שאם אכן כל האדם אשר לקוח נבלעו מתחת לאדמה, אזי גם הנכדים היו אמורים להיבלע לכאורה. אם כן, לפי כיוון זה מובן, כי בני קורח שרדו את מחלוקת קורח ועדתו, תוך ניתוק מהבעיה המשפחתית. ראינו אם כן את הכיוון השני לגבי בני קורח, הם אכן לא נבלעו באדמה. מבעל שמועות מנחם עולה רעיון מחשתי ומוסרי, מעניין שלא מצייר לנו כמובן שום פתרון ממשי לבני קורח עצמם, אך מעלה כיוון חשיבה חדש. וכך הוא אומר, ובני קורח לא מתו, שמעתי מאת כבוד אדוני מורי ורבי, הרב הקדוש, רמז הפסוק ובני קורח לא מתו, הגם כי קורח בעל המחלוקת מת, עם כל זה בני קורח תלמידיו בעלי המחלוקת לא מתו, כי בכל דור ודור יש ניגוד מבעלי המחלוקת על הצדקים והולכים בתום, ונראה לי דנפקמינה למבעי רחמי. בדרשה זו עולה כי הרעיון הוא שגם אם מי שמייצר את המחלוקת נפטר, תלמידיו ולוקחי דברו לא מתו. כלומר, מייצרי מחלוקות ומחרחרי ריב קיימים בכל דור. אלו מחפשים את הנקודות המפרידות והמפריעות, ואותן מעלין הלנס. בני קורח לא משמשים פה השראה, ולא מתפואר פה תהליך המוות שלהם. יש לדעת ולהיזהר מאותם בעלי מחלוקת. לסיכום, ראינו שתי שיטות מרכזיות בהקשר של בני קורח וגורלם. הראשונה המוכרת עולה מדברי המדרש הגדה כי בני קורח לא מתו אך גם לא נשארו על פני האדמה. נמצא להם מקום בגיהנום עליו הם עומדים ושרים ממזמור תהילים. השיטה השנייה טוענת כי לאור השתלשלות הדורות ולאור העובדה שבפשטות הפסוק כתוב כי הם לא מתו, אזי בני קורח אכן לא נבלעו. שיטה זו מתחילה בפסיקתא ובתרגום יונתן. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי, והפעם חישוב קוונטי. במחשבים הידועים ומוכרים לכל, ישנו מבנה בסיסי של תא זיכרון שאיתו עובדים. בתא הזיכרון הנקרא ביט, ניתן לאחסן את הספרה 1 או 0. בשימוש ברצף של ביטים ניתן לתאר מספרים, כאשר ייצוג המספרים הוא בצורה בינארית. אך סוג חישוב זה אינו סוג החישוב היחיד הקיים כיום בעולם. בוודאי לא ברמת התיאוריה. כבר בשנות ה-70 של המאה ה-20 החלו לחקור את הנושא של חישוב קוונטי. בשנת 1973 פרסם אלכסנדר חולבו את המאמר הראשון בתחום. הפיזיקאי ריצ'רד פיינמן היה מראשוני הוגי הרעיון, כאשר בשנת 1981 ניסח את ההבחנה הבאה. כאשר מנסים לחשב חישובים קוונטיים למערכות גדולות, נראה שמחשב רגיל לא יכול לעשות זאת ביעילות בגלל המשאבים הנדרשים לייצג את הפונקציה הנדרשת לחישוב קוונטי. ואולם הטבע עצמו מבצע חישובים אלו במובלע, כאשר המערכת הפיזיקלית הקוונטית מתקיימת במציאות. על מה מבוסס חישוב קוונטי? יחידת המידע הבסיסית במחשב קוונטי נקראת קיוביט, כלומר ביט קוונטי. כל קיוביט יכול להיות במצב 0 או 1, אך גם במצב המשלב את שני האפשרויות 0 ו-1 יחדיו. בצורה כזו ניתן לייצג יותר מידע בכמות קטנה יותר של ביטים מאשר במצב הרגיל. מצב המשלב את 0 ו-1 יחדיו נקרא בחישוב קוונטי סופרפוזיציה קוונטית. כלומר, מצב שבו הקיוביט אינו במצב 0 או 1, אלא סוג של שילוב בין שניהם. התפיסה הרווחת היא כי חישוב קוונטי מאפשר קיצור זמנים ביחס לחישוב במחשב רגיל, לאור יכולתו לאגור מידע רב יותר בכמות זיכרון קטנה יותר. אך במאמר שפורסם בשנת 2017, על ידי מעבדות הפיתוח של גוגל, נטען כי מצאו בעיה שניתן לפתור באמצעות 50 קיוביטים, זאת בהשוואה לחישוב של מחשב רגיל, אשר יצריך זמן אקספוננציאלי, כלומר מאוד מאוד גדול, לחישוב אותה בעיה, מה שיהפוך אותה לבלתי פתירה באופן מעשי על ידי מחשב רגיל. עד כאן סקרנו את נושא החישוב הקוונטי ואת הקיוביטים. עתן נקשר את שני התחומים. ראינו לאל שתי גישות בהבנת מצבם של בני קורח. הגישה הרווחת טוענת כי אכן בני קורח אינם המתים, אך בבעת הם נעלמו אל מתחת לאדמה יחד עם אביהם ושאר עדת קורח. אם כן ניתן לומר שהם לא חיים בצוירת החיים הנורמטיבית אותנו רגילים לתאר, אך גם לא מתים. הם נמצאים בסוג של סופרפוזיציה, שילוב של שני המצבים חי ומת גם יחד. במילים אחרות, מצב החיות של בני קורח דומה למצבו של קיוביט במצב של סופרפוזיציה בחישוב קוונטי. לסיכום, ראינו את שתי השיטות המרכזיות בפירוש הפסוק ובני קורח לא מתו. לאחר מכן הכרנו את החישוב הקוונטי ואת הקיוביטים. קשרנו את שני התחומים דרך רעיון הסופרפוזיציה הקוונטית. שבת שלום.